השבוע שעבר עמדנו על כמה דברים המבוארים במאמר הדור. אחרי שהרב תיאר את המסובכות של הדור, של דורו, אז האמירה העיקרית שראינו שבוע שעבר מורכבת משני שלבים. שלב ראשון, צריך לשים לב שלא הכל שחור. יש גם הרבה דברים טובים וחיוביים, הרבה דברים שהדור מתקדם בהם. דבר שני, הדור תובע כמה נקודות שבסוף סיכמנו אותן. אז נתחיל מהסיכום, ראינו את דבר הרב על הישר והכובש. יש נפש אנושית, כמובן נפש אנושית זה לא דווקא אדם פרטי, זה מהלך כללי של דור, בדרך כלל בכל אדם יש שני צדדים, אבל השאלה היא מה יותר דומיננטי. יש נפש שהרב קורא לנפש של כובש, אני חושב שהמקור של הביטוי הוא אולי בעל הכתב והקבלה, אני אגדיר את זה ככה. אפשר להגיד נפש שמפתחת את מידת הגבורה, ההתגברות על הכוחות האנושיים, מפתחת מאוד את את הכרת נוכחות השם בעולם, והאדם הוא קטן, והאדם צריך להכניע את היצרים שלו, והאדם לא נברא אלא להתגבר על מידותיו, וכולי וכולי. ואדם לא צריך הרבה לחקור ולהחכים בחינת סיפור התם והישר, התם והחכם. כדוגמה, והרב אומר שבדורנו יש תביעה לישרות. ישרות פירושה התפתחות הכוחות האנושיים. אם זה, ודיברנו כמה מאפיינים שלהם, אם זה בהשכלה, בחוכמה, בהקשר לתורה, שדברי התורה לא יהיו רק, וקיום המצוות לא יהיו רק ככה צריך וככה כתוב בתורה, אלא שהאדם יבין את ההיגיון הפנימי שמאחורי הדברים, את קישור ריבוי הפרטים לכללים, לעקרונות, לתפיסות עולם, מובנות, ויש להם שיח עם החוכמה האנושית. דיברנו על התפתחות המוסרית של האדם הפשוט, יש הרבה יותר תודעה מוסרית, לא שכולם נהיו צדיקים, צדיקי עליון, יש גם יצרים, ונדבר על זה עוד מעט קצת, אבל יש התפתחות גדולה של התודעה המוסרית בציבור בכלל. מדברים על חופש הפרט, על שוויון הזכויות, על שחרור עבדים באפריקה. עכשיו, זאת אומרת, התופעות שהרב מתאר, הזכרנו, זה לא רק בעם ישראל, עם ישראל הוא לב העולם, אז יש התאמה או קשר בין המהלכים שעם ישראל עובר לבין המהלכים שהאנושות עוברת. אז אם פעם זה היה נורמלי שעם משעבד, לוקח עבדים אפריקה, משעבד אותם, יש התפתחות מוסרית, ואותם אנשים שמשעבדים פתאום אומרים, רגע, זה לא הוגן, זה לא מוסרי, צריך לשים את זה סוף. דיברנו על תביעה לרגש חי, לא רק רגש של כוחות של כניעה, אלא רגש חי, של שמחה, של מזכיר את דברי הזוהר המפורסמים, על עבדות השם בירה ועבדות השם בשמחה. נזכיר אותם עוד מעט. נזכיר, אמרתי. אומץ לב, הרב מדבר. בחירה והזדהות, עבודת השם מאהבה. כן, הזדהות, אהבה זה לא רק אהבה רגישית, זה הזדהות עם התכנים של התורה, הזדהות עם קבלת מלכות שמיים. לא רק אנחנו עבדים של השם, השם הוציא אותנו ממצרים, ואין לנו ברירה אלא לקבל את אדנותו, אלא הזדהות עם קבלת מלכות שמיים. הזדהות אנושית מלאה, עם היסוד הזה שאנחנו עבדי השם. כמובן, אני מדבר עכשיו בקודים, אנחנו לא פותחים כל סוגיה. קבלת מלכות שמיים, קבלה מתוך רצון ובחירה, ושמחה מלאה בזה. כל הדברים האלה אמרנו אפשר לתמצא אותם כנפש של ישר, לעומת נפש של כובש. הדברים מתאימים גם עם דברי הגר"א מפורסמים, שהוא אומר כתוב בשנת 600 נפתחו מעיינות כל תהום רבה וארובות השמיים למעלה. אז הגר"א אומר, זה רומז לזה שבאלף השישי, בשנת 600 ייפתחו מעיינות החוכמה. שנת 600 לאלף השישי, זה בערך בתחילת התקופה שאנחנו מדברים עליה. אם אנחנו נחשב בשנת 770 ומשהו, לפני 180 שנה. פחות או יותר בתחילת ההתפתחות של החוכמה הכללית בעולם. אמרנו, סיימנו שבוע שעבר באמירה, שכל מה שאמרנו עד עכשיו, זה עדיין לא החידוש העיקרי של הרב. זאת אומרת, גם הוגי דעות אחרים, אם זה עם בעלי המוסר, הבנו את חובות התלמידים, הבחנו כמה הבדלים בדורם, לעומת דור הקודם, הם דיברו על זה שצריך, חלקם לפחות, לא כולם, אבל חלקם דיברו על זה שצריך להעמיק את התכנים בתורה גם בשכל, בעלי המוסר, חלקם עסקו בזה הרבה. יש ספר נפלא שבשם מכתב מאליהו, שמנתח הרבה סוגיות, מבחינה מחשבתית, שהוא שייך לתלמיד של לא זוכר. הוא דור אחרי, כן, דור התלמידים של בעלי המוסר, כן, או תלמידי התלמידים. כן, אבל זה מבטא מגמה. ראינו את החובות התלמידים, שמדבר על זה שיש תביעה בדור שלו ליותר הבנה ו... כן, היה, יכול להיות שהרב סידר את הדברים והגדיר אותם, אבל עדיין אפשר לבודד אמירות פרטיות שחלקם נאמרו בבמות אלו או אחרות. שוב, לא על ידי כולם. גם הרשעיר שדיבר על לקחת מהחוכמה, ההתפתחות האנושית, את כל הדברים הטובים, ולחבר אותה. זאת הראש שלו לא היה של, רק של מאבק, גם של מאבק, של שימת גבולות, אבל גם שהוא דיבר על זה שהאדם היהודי השלם, הוא גם כולל בתוכו את האדם השלם. עדיין, אני חושב שהדבר המיוחד אצל הרב, אולי לפני משהו מיוחד, היה לו עוד אמירה, מאוד מרכזית, שאותה חיפשתי קצת ולא מצאתי שעוד דיברו עליה בזמנו. והיא, שכל התהליך הזה, זה לא סתם דור עם אופי שונה. נקרא משפט מדברי הרב מאמר. הרב אומר, אבל, בעמוד קוף י' ד', משפט אחד, לא זאת היא תורת החיים הנצרכת, כוונה לא זאת, התורה הנגלית ב-2000 שנות הגלות, היא לא מספיקה, לא זאת הנצרכת, הכוונה היא לא מספקת, הרב בהרבה מקומות עומד עליו, הוא לא בא לבטל את כל הדברים שנכתבו לפניו, אבל היא לא תורת החיים הנצרכת, היא לא מספקת לדור של עקבה דמשיחה. שהיא מוכחת להימשך מארץ החיים ממקום בית חיינו, נרחיב בזה עוד מעט יותר. הרב מזהה את כל התהליך, את כל התביעות החדשות, כחלק מהופעה של, נקרא לה, נפש של גאולה. כנסת ישראל התנערה לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר. הרב מקשר את זה לדור של עקבה דמשיחא. אם נראה שיש פה איזה בעיה שצריך לפתור, איזה... טעות שכלית, כמו שדיברנו, הרב אומר, לא, זה לא סתם בעיה וטעות, זה סימפטום של נפש שמחפשת משהו גדול יותר, כי באמת, כי הגיע הזמן של עקבת עדי משיחה, של גאולה. וגאולה היא לא רק גאולה לאומית של יציאה משיעבוד פורקן שיעבוד מלכויות, אלא גאולה זה כל שחרור. ונפש אנושית שרוצה להופיע בשלמות, זה אחד מהמאפיינים של דור של גאולה. בנקודה הזאת אני חושב שהרב היה ייחודי לזהות בכל התהליך את שהוא נובע מהתקדמות חיובית. ויש בו גם תביעות חיוביות, שזה לא סתם טוב, יש איזו בעיה, הדור רוצה משהו, נקשיב לתביעה הזאת וניתן לו מענה, אלא שהתביעה עצמה היא מגלה איזושהי התפתחות של הדור, שהוא תובע דברים שלא נתבעו בעבר. התביעה לעבודת השם שיש בתוכה, השכלה והזדהות ורגש חי, אנושי, שלם, זה נובע מהתפתחות של הדור.
מה
השאיר שם עומדים? האמת היא שלא, אני באופן אישי לא העמקתי הרבה בכתבי הרשעיר, אז אני לא יכול להגיד שלך, מה שאני אומר זה התמצות של כל תורת הרשעיר. דיבר על זה שהוא אמר, שהוא גם הסכים עם התביעה היסודית של ראשוני המשכילים שצריך לפתח את הקומה האנושית. רק אמר, אתם טועים בהבנת היחס בין הקומה האנושית לבין התורה. אם אתם חושבים שהקומה האנושית יכולה לשים את התורה מאחורה, או לפיה לשפוט את התורה, לפי ההתפתחות האנושית לשפוט את התורה, זה הפוך. צריך להשתמש בכל הכוחות האנושיים, אבל לחבר אותם לתורה, אבל לא למדוד את התורה לפיהם. אז אני משער שהוא יגיד, יש פה טעות שכלית של הדור שלו. שהשורש לפי זה, אם הוא יגיד, מה השורש המשבר, יש פה טעות. טעות של אנשים משכילים בהבנת היחס בין התורה לקומה האנושית. אני שוב רואה חובה לעצמי לסייג, אני רואה חובה לעצמי לסייג, שאני לא מומחה בתורת המשיר, שלכון יכול להיות שאם היה פה מומחה אומר, תשמע, זה לא מדויק, בסדר, כן. כן, בוודאי, אני רק אומר, אבל הרב אומר, זה שורש העניין, זה לא סתם טעות. יש פה תביעה שנובעת מהתפתחות של הדור, מהתקדמות על ציר הגאולה, ציר גלות גאולה, אנחנו התקדמנו בציר הזה, ופה אפשר לקשר את דברי הזוהר המפורסמים, שהזכרתי קודם, על עבדו את השם ביראה, אומר הזוהר זה בחוץ לארץ, באהבה זה ארץ ישראל. כמובן, אין הכוונה שהיראה שייכת רק בחוץ לארץ, התורה... בספר דברים שעוסק לקראת הכניסה לארץ, יש בו איסור גם ביראה וגם באהבה. אבל פירוש הדברים שבארץ ישראל יש תביעה מאוד גדולה, והציר בציר מרכזי של רצון להזדהות וקשר, ולא רק של יראה. אז הרב אומר, זה המהלך הזה, זה נובע מאותו מעבר, לא רק מעבר פיזי מחוץ לארץ לארץ ישראל, אלא מעבר רוחני, שהגיע הזמן הגאולה. כן.
האדם הפרטי שהפך להיות משכיל, זה בגלל שהוא עצמו מחפש משהו יותר, או שזה נמצא בשורש של כנסת ישראל וזה, ותחת...
זו שאלה מצוינת. אתה שואל אם דברי הרב נאמרו על כל אדם פרטי, או על איזה משהו נשמתי, כללי... כן. אני רק מתרגם את השאלה. רק אמרתי את השאלה. הכוונה היא, זה האם הרב מדבר על משהו נגלה, או עולה כאלה, זה משהו מאוד מאוד נסתר ופנימי. התשובה היא ששני הדברים נכונים. דהיינו, הרב במהלך המאמר, הוא מתאר, קודם כל, לשאלה הזאת יש התייחסויות שונות. כאילו אפשר להיות שמדגישים לזה, שאני אגיד מה אני, לפי מה שלמדתי ואני מבין. הרב במהלך המאמר מביא כמה דוגמאות בדור שלו, אומר, תשימו לב, הדור שלנו זה לא כמו הדורות הקודמים, זה דור שיש לו תביעה מוסרית, דור שרוצה להשכיל, הוא מפורש משפטים שאומרים, תתבונן, אפשר להתבונן ולראות, זה לא אותו דור. אז ברור שהוא מדבר על אנשים שחיים. מצד שני, גם הרב אומר, זה לא הכוונה שכל פרט ופרט יש לו על כל התביעות האלה, אלא הוא מדבר על מהלך של דור. עכשיו, כל פרט, יש פרט שהוא אדם שרוצה, יותר את החוכמה האנושית, מאוד, איש מדע שמאוד עוסק בפיתוח המדע הכללי. הוא לא מקשר את זה בהחלט בהכרח בתודעה שלו לרצון לגאולת ישראל. זה נכון, פה זה הרע, אולי בעיקר החידוש של הרב. אבל התביעות עצמם באופן פרטי, ודאי שהן גם נגלות אצל כל אדם לפי עניינו. יש כאלה שבכלל לא, מדובר על מהלך של דור ולא בהכרח על אדם זה או אחר. אם היינו קוראים את כל המאמר, היינו קוראים יותר משפטים, נקרא אולי משפט אחד לדוגמה. ממש לדוגמה, תראו עמוד קוף יוד, בסדר? שורה שישית. נקרא כמה, אולי שורה חמישית. גם מבלי חכו הרבה, הננו רואים שהסיבה לכל מחווה הדור היא רק המחשבה. פה אגב, מבואר מדבר הרב, הרב לא מדבר על משהו נסתר ונגלה. לא, אנחנו רואים. ההמון הרב אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגרשות של מאומה. אז הרבה אנשים, ההמון הרב, הוא לא מוביל את התהליכים האלה, הוא מה שבאווירה הכללית הוא הולך, נמשך עם הזרם על ידי הסמיכה להישענות, על איזה אבטוריטיסטים שלו, מנהיגים, אני חושב, אלה שמובילים את התרבות, על ידי קלות הדעת. אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלה היא התנועה המשבטית הכוללת. השורש של הכל זה הסיבה הפנימית, אין כבר משהו נסתר ונשמתי. אז אם תסתכל טוב על השורש של הדברים, תראה שזה נובע מהתנועה המחשבית הכוללת, שזה שם של תנועה בזמן של הרב. כן, הרצון לתחיית המחשבה. בסדר. מה שכן מעניין, אמרתי שלא מצאתי כל כך, ניסיתי לחפש הקבלות בדברים של הוגי דעות נוספים. האם זה רק חידוש של הרב? ראיתי משהו קצת דומה, לא לגמרי, זאת אומרת, אין פה קישור לכל התמונה, אבל... מבחינה מסוימת, אני ראיתי את דברי הסבא מסלבודקה, גם מובא בספר שהזכרתי על תנועת המוסר, שיש לו כמה דברים משותפים לרב, גם הסבא מסלבודקה, אחד מחשובי תנועת המוסר, אז הוא אומר, אני אקריא טיפה את הדברים שכתובים שם.
איפה זה כתוב?
בספר תנועת המוסר, אתה רוצה מקור מדויק? חלק ג' עמוד 142. הוא עומד שם על זה שאומנם יש מהלך של ירידת הדורות, אבל יש גם עליית הדורות.
תנועת המוסר?
כן, לא, כן, ספר תנועת המוסר, חמש כרכים, מומלץ בקריאה. חלק שלישי, עמוד 142. בסדר, אז הוא עומד על זה שהמשיח יהיה, המשיח שכולנו נחשפים אליו יהיה מהדורות האחרונים דווקא. הרי שגם בני הדורות האחרונים, יש בהם אותם הכוחות של האנשים הקדמונים, והם ראויים להעמיד מביניהם אישיות עליונה כזו, וסופם לתקל את כל חטאי הדורות. ולא עוד אלא כנראה, דווקא הדור האחרון ראוי לכך, למה שלא זכו כל הדורות הראשונים. וכפי שאמר הכתוב, עטרת זקנים בני בנים. זאת אומרת, הזקנים במה הם מתפארים? דווקא בדורות הבאים, בבני הבנים. והוא, אני אקרא עוד כמה שורות שאוכלים מרכזיות ענייננו, כאן חידש רבי נתן צבי, פינקל, הוא עשה מסלבודקה, חידוש גדול, שהכוח הפוטנציאלי של הדורות האחרונים, רב משל הראשונים. הוא לא מקשר לזה לדור הגאולה, אם אני לא ראיתי שהוא מקשר לשירות לגאולה, אבל הוא כן עומד על זה שבכוח יש פה דברים גדולים שלא היו פעם. לפי השיטה שפיתח רבי נתן צבי, עיקר גדולתו של האדם בכוח הבחירה שלו. כן, זה מסלבודקה מאוד הדגיש, המעלה של האדם זה בכוח הבחירה. והוא עומד על זה שאם אנשי הדורות האחרונים, אם היותם פושעים ורשעים, כוח הבחירה שלהם מתעצם יותר, זה מפתח את כוח הבחירה. ואם ישובו בתשובה, יש בידם עוז ועוצמה להגיע למדרגות עליונות ביותר, ואף לתקן את כל מעשיהם הרעים, להפוך חסדונות לזכויות, כי זה נובע מבחירה יותר עמוקה. כן. הבחירה היא כמובן עוד ביטוי לנפש של גאולה. אני שוב אמרתי, אני אדגיש דבר, אולי אמרתי אותו קצת, אני אדגיש אותו שוב. הרב לא מדבר על כל אדם פרטי. זה לא שאנחנו אומרים, כל ענייני היראה או תורת המוסר הפשוטה, זה היה פעם ועכשיו כבר לא. יאמר, ישתקע הדבר ולא יאמר. יש מקומות שהרב עומד על זה בעצמו. על יראת העונש, הזכרנו את זה, שהיא גם מבחינת השמרים שמחזיקים את היין. והרב לא אומר גם שכל אדם פרטי יש לו את כל הדברים האלה, ברור שיש אנשים פרטיים שהם לא... כמו שגם הרב רומז מאמר הזה, שדווקא להם מתאים כל הדברים פשוטים, זה מחיה אותם, מספיק להם. הרב עומד על מהלך של דור, כן.
יכול להיות שזה שרק הרב אמר את הגישה הזאת ולא מצאים את זה, ושמע אחרי זה, זה בא מהגישה שהגאולה לא דווקא תבוא על ידי זה שכולם נעלה איזה מרבד קסמים ונגיע לארץ. אם, לפי הגישה הזאת, למה צריך שיהיה השתגלות באנשים, ואז שיהיה נפש גאולית ואז זה? ברגע שנעלה למרבד, נהיה אנשים אחרים.
יכול להיות, בהחלט. יכול להיות שיש בזה משהו, אני חושב. זאת אומרת שיש תפיסה מסוימת, יש תודעה, נגיד, התודעה המרכזית שהייתה בזמן הגלות על הגאולה, ובצדק, כי לא, עוד לא חיינו את הגאולה. שהגאולה זה משהו פתאומי. כל המהלך של הגאולה, המציאות היא אותו דבר, ברגע שנחזור בתשובה, השם יגאל אותנו. יחזיר אותנו לארץ, ואז הכל יהיה טוב. באמת הרב יותר פיתח את ההבנה שהגאולה היא גם תהליך, שגם תלוי בנו, גם תלוי בנו, לא רק בנו. אבל גם תלוי בהתקדמות שלנו. נכון, בהחלט זה יכול להיות קשור. אגב, אני חושב שהיום, אם בדברי, בזמן הרב הוא היה יחיד בדורו, אני חושב שהיום לתפיסה הכללית הזאת, גם בלי להגדיר שזה קשור לגאולה, אבל לתפיסה הכללית שבדור שלנו יש תביעות שמביאות אותנו לצורך להדגיש דגשים שלא הודגשו פעם בתורה, היא משותפת על ידי כל מי שעוסק היום בתשובה. גם כאילו תנועות חרדיות, לא נראה, לא ידוע לי שעוסקים בירת העונש, אולי פעם, היום אני חושב שלא. אני חושב שהיום אין משהו בשוליים, אם בכלל, גם כאלה שפעם עסקו בירת העונש, אני חושב שהיום השתנו קצת. יש יותר הרבה מודעות ל... שוב, הם לא חייבים להגדיר את זה ככה. לא חייב להגדיר את זה שזה קשור לגאולה, אבל עצם ההכרה שלא מדובר פה על מהלך של רשעות, של... אלא של משהו...
המוסר נשאר אותו מוסר.
נכון, אני לא אומר, אין פה... לא אומרתי שכולם אומרים כל משפט שהרב אומר, אבל ההכרה הכללית שיש... הנפש היא שונה ואי אפשר להתייחס באותו אופן שהתייחסנו כל הזמן. זה אני חושב די מוסכם. טוב, השאלה הגדולה שאני רוצה לעסוק עכשיו, אלא אם כן יש עוד שאלות עד כאן. אולי עוד משהו אחרון. דיברנו הרבה על הניתוח, דיברנו עוד עכשיו על הניתוח שהרב מנתח את הדור. לא, עוד שני דברים אחרונים. דבר ראשון, הרב לא מדבר רק על זה שהנפש האנושית היא התפתחה, והיא כאילו גאולה יותר, היא יותר נותנת מקום חופש לתכונות שלה, אלא שהדור, בעומק שלו, מחפש גם תורה, נגיד שהייתה עד עכשיו נסתרת. גם התורה היא, יש ברבדים הנסופיים. הרב קורא נקרא טיפה את לשון הרב. שכשאדם מחפש, אני בלי להתראה תפתחו בפנים, זה יקרה, אלא את הטוב ואת היושר, את מרומי המגמות, אין מרומי המגמות היותר נישאות, שהם אינם החפצים האלוהים. והרב פה מרחיב שאין סוף ליכולת של הרצון להתעלות ולהידבק ברצון האלוקי. בדומה לזה שאין סוף לממדים של התורה. זה לא רק שהתורה, איך שאנחנו מכירים אותה, היא זהו, היא סגורה, כל התורה נגלית, זה כל התורה. ומה הייעוד של האדם או של האנושות בכלל או של עם ישראל, זה א' ב' ג'. אף פעם לא נוכל לתחום ולהגדיר את הייעוד של עם ישראל. אפשר להגיד, הייעוד של עם ישראל זה להאיר אור השם בעולם. אבל מה זה אור השם? אף פעם לא נוכל להגיד אור השם זה להיות מוסריים. זה הרבה יותר. עכשיו, אפשר להגדיר יותר, אבל גם מה שנגדיר, זה לא ממצא הכל. אין סוף לגודל האלוקי, ואין סוף להתפתחות וההתקדמות של האדם הפרטי והכללי לכיוון הזה. ואין סוף לממדים של התורה שמתגלים. לכן, לא במקרה, הגאולה מתקשרת גם עם גילוי פנימיות התורה. וגם פנימיות התורה, פעם היה לי בראש שיש כאילו בתורה שני חלקים. יש נגלה ויש פנימיות. עד שהבנתי שזה לא נכון. זה לא המצאה שלי שזה לא נכון, אבל רק בשלב הזה נפל לי הסימון שזה לא נכון. פנימיות זה כל מה שנסתר. אבל נגיע למה שנסתר, יש תמיד משהו עוד יותר נסתר. בדומה לנפש האדם. יש נפש גלויה, האדם מכיר את עצמו באופן מסוים. יש גם רבדים פנימיים שעוד לא התגלו. עכשיו, כשהוא יגלה עוד רבדים פנימיים, כשאדם גדל, מתבגר, זה לא שעכשיו הוא מכיר את עצמו לגמרי. יש תמיד עומקים יותר גדולים. מי שרוצה, המהר"ל מביא, מדבר על זה בתחילת תפארת, מביא זוהר, שיש התורה לבושים, ולכל לבוש הוא לבו, יש מאחוריו תוך יותר פנימי ועד לסוף. יש לבוש ולבוש ללבוש, וכו' וכו'. ולא רק שהנפש האנושית מתפתחת, אלא גם שהיא טובעת תורה, ממדים עמוקים יותר בתורה. שעד עכשיו היו נסתרים, ולכן לא במקרה, יש יותר ויותר עיסוק בתכנים שהיו יותר פנימיים פעם. ויש דברים שהיו לגמרי פנימיים, והיום הם נחשבים כבר נגלה. נגיד, זה שיש שלוש ספירות, חסד, דין ותפארת. זה היום, פעם זה כאילו היה יותר תוכן פנימי, לא עסקו בזה. היום זה משהו מאוד פשוט, זה לא, זה נחשב איזה פנימיות. אבל פעם זה היה נסתר, לא, זה לא היה בנגלה, היה רק הלכות, מה שצריך לעשות. נכון, נכון, זה נכון, באופן פנימי, ודאי שהתהליך הזה לא רק, הוא התחיל להגיד להתגלות ממש, כשהרב מדבר כאן לפני 200 שנה, אבל השורש שלו נכון, לפני 500 שנה זה נחשב אחד השורשים הפנימיים שהניעו את כל התהליך. נכון. אבל זה גם מתקשר לאותו עניין. מה שאני רוצה להגיד, מה שהרב אומר, שהתהליך, שההתפתחות של הדור היא לא רק התפתחות אנושית, אלא גם תביעה פנימית לגילוי ממדים פנימיים יותר בתורה, שיביאו את העולם לדרגה רוחנית יותר גבוהה, בלשון הרב, החפצים האלוהים, התעלות הרצון האנושי לכיוון האלוקי. ומכאן הובעת התביעה המעשית של הרב, וזה באמת יחתום את מה שניגע במאמר במסגרת הזאת, הקריאה לאנשי התורה. כיוון שיש פה תביעה אמיתית של הדור, לא סתם מישהו בילד קטן שרוצה משהו, אז יתייחס אליו ותקשיב לו, אלא זו תביעה אמיתית שבאמת הגיע הזמן של הרבה חלקים בתורה, יותר להחיות אותם, לעסוק בהם, לגלות אותם, אז זו תביעה לאנשי התורה. קודם כל לעסוק בזה. דבר שני, לדבר עם הדור, עם אנשי הדור, זה גם עם אנשים פרטיים, גם נגיד במרחב התרבותי, אם זה בעיתונות, בספרות הרב מזכיר, היום זה יכול להיות אמצעים נוספים, לדבר בשפה שהוא מחפש. בסדר? אז אחרי כל ההבנה של הדור, הרב אומר, מה התביעה לאנשי התורה? וזה עוד דבר מיוחד בדברי הרב, אולי גם לזה שותף הרבה התלמידים, לרעיון הכללי הזה, שאל רק, לא רק להסביר את הדור, אז זה אומר לך להעמיק יותר. האמת, להעמיק יותר לא זכו לי בחובת תלמידים. הוא מדבר על, תדבר בשפה שלו, עם הרבה רגש. הרב אומר, אבל תעמיק בתורה. ועל זה הרב עומד בעוד הרבה מאמרים, על חיוניות לימודי האמונה בדורנו.